אנחנו בשער א', בפרק ד'. כן. ואנחנו באמצע ההגהה הגדולה של פרק ד'. טוב, נתחיל עוד פעם את ההגהה. כי המשכן והמקדש היו כוללים, יישר כוח למי שהביא ספרי נפש החיים, אני רואה שכנראה מישהו תרם, דבר גדול הוא זה. כי המשכן והמקדש היו כוללים כל הכוחות והעולמות וכל הסדרי קדושות כולם, כל בתה וגנזכה ועליותה וחדרה וכל כלי הקודש, כולם היו בדוגמה עליונה, צלם דמות תבנית העולמות הקדושים וסדרי פרקי המרכבה. כלומר, המבנה של המקדש תואם למבנה של העולמות העליונים. זה מה שלמדנו פעם שעברה, גם הערנו שהערה מעיינת. בסופו של דבר, המבנה של המשכן איננו זהה של בית ראשון, לזה של בית ראשון, ושל בית שני, ושל בית שלישי. מה הדבר הזה אומר? שגם העולם העליון יש בו שינויי הופעה. פעם זה כך, פעם זה כך, פעם זה כך, נכון? בניגוד לעולם האידאות האפלטוני, שהוא עולם קבוע ועומד ובלתי משתנה, יש פה רעיון של עולם אידאי שהולך ומתגלה באופנים שונים במהלך הדורות. ולכן מבנה המקדש, אף על פי שהמבנה הבסיסי נשאר אותו מבנה, מבנה המקדש מקבל שינוי. והנבואה משתנה. דבר מאוד מדהים, למשל, במקדש של שלמה, אנחנו רואים שהייתה, בית המלך היה דבוק לבית המקדש. נכון? מי ציווה לעשות את זה? הנביאים. הנביאים, הרי כשבנו את בית המקדש, ברור שהנביאים שמואל ודוד הם אלה שקבעו את סדרי המקדש, איך הוא ייראה, אירוח הקודש. בספר יחזקאל כתוב שאסור שבית המלך יהיה דבוק למקדש. שם יש טענה שלא יהיה, לא לחזור על הטעות של מלכי ישראל בסימם את סיפם אצל סיפי ומזוזתם אצל מזוזתי. ולכן יחזקאל מרחיק מאוד את בית המלך מבית המקדש. אבל אני לא מבין, זה נבואה וזה נבואה. אז כנראה שיש היגיון לרוח הקודש של דוד ושלמה, ויש היגיון לרוח הקודש של יחזקאל הנביא. בסדר? זה רוח הקודש וזה רוח הקודש.
יכול להיות שבית שלישי בסופו של דבר לא יראה גם כמו שאומר יחזקאל הנביא. אם בתוך 1,000 שנה היו כל כך הרבה שינויים של משכן, בית ראשון ובית שני, ומאז עברו עוד 2,000. בית שלישי גם לא יראה כמו שיחזקאל אומר.
למה שבית שלישי לא יראה כמו שיחזקאל אומר? הרי יחזקאל ראה את העתיד, הוא לא ראה את ההווה שלו. הוא ראה איך עתיד להיות המקדש. הרי מעולם לא נבנה הבית כמו שיחזקאל ראה.
בסדר, אבל אני אומר, אם אנחנו אומרים שהכל משתנה גם למטה גם למעלה.
לא, לא, לא. אנחנו נתחיל את המקדש השלישי כמו שיחזקאל תיאר. אחר כך הוא ישתנה. ילך ויתעלה. איפה אנחנו? אז זה מה שהוא אומר כאן, שהמקדש היה בדמות העולמות העליונים, המה יסדו דוד ושמואל הרואה. הכל מיד השם, עליהם השכיל כל מלאכות התבנית. ואמרו זל בפרק, איזה הוא מקומן. מהי דכתיב וכו', מה זה וכו'? כתוב שדוד, כשהוא ברח משאול, הלך אצל שמואל, וישב איתו בניות ברמה. המקום שבו חי היה חי שמואל היה רמה, נכון? הרמה בהר אפרים. ודוד הלך לניות ברמה. אז וכי מה עניין ניות אצל רמה? אלא שהיו יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם וכו'. מה זה נויו של עולם? בית המקדש. וזהו שכתוב בתנחומה רש פרשת פקודי, שהוא שקול נגד בריאת העולם. הוא מונה שם כסדרן כלל העניינים שהיו בבריאה, שהם היו גם כן במשכן. דבר מעניין, בבניין המשכן בפרשת פקודי, הרבה פעמים הכתוב חוזר על המילים כאשר ציווה השם את משה. נכון? הם עשו כאשר ציווה השם את משה. כמה פעמים זה כתוב?
30 ומשהו.
30 ומשהו. יש משטר אחר? מישהו מציע? כאשר ציווה השם את משה. כמה פעמים כתוב? אתה אומר 30 ומשהו.
לא, אני חוזר
בך. אתה חוזר בך. טוב? אתה מפחד ממני.
לא,
אני לא יודע באמת. כאילו שאני אעשה לך משהו. נו. טוב, האמת היא זה 18 פעמים. 18 פעמים. יש איזה עוד פעם אחת שזה לא בדיוק כמו הביטוי הרגיל, אז זה פעם 19. כנגד? 18 ברכות או 19 ברכות. עכשיו, יש חידוש שמעתי מהרב שלמה גורן, זכר צדיק לברכה, שהוא הסביר שהרי כתוב שגדול, גדולים מעשי צדיקים ממעשי שמיים וארץ. מה זה מעשי צדיקים? בית המקדש. גדולים ממעשי שמיים וארץ. שבמעשה בראשית כתוב, אף ידי עשתה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. אם כן, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא משתמש ביד אחת. מה שאין כן במקדש, מקדש השם כוננו ידיך, לשון רבים. אם כן, שתי ידיים. יוצא שמספר הפעולות הנדרשות לבריאת העולם, הוא חצי ממספר הפעולות הנדרש לבניית המשכן. בכמה פעולות השתמש הקדוש ברוך הוא לבריאת העולם? 10 מאמרות. איפה ראיתם 10 מאמרות? מה? פרקי אבות? זה מה שקדוש ברוך הוא הסתכל בפרקי אבות? פרקי אבות ראה את זה. תשע מאמרות, נכון?
בראשית זה נחשב למעשה.
יפה. זאת אומרת, 9 פעמים כתוב ויאמר אלוהים, וגם בראשית נחשב למאמר. אבל רק ב9 מהם נאמר ויאמר. וזאת למה? למה אי אפשר היה שהמאמר הראשון בבריאת העולם גם כן יהיה ויאמר? אתם יודעים למה? כי לומר זה לומר למישהו. המאמר הראשון לא יכול להיאמר לאף אחד. לכן אי אפשר לכתוב ויאמר אלוהים. ברגע אלא מה כתוב? בראשית. ברגע שנעשתה הראשית, אז אפשר לדבר עם הראשית. ויאמר אלוהים יהי אור. למי הוא אמר? לראשית. כן, ככה מסביר המהר"ל בפרק שלישי של ספר נצח ישראל. ויאמר אלוהים לראשית יהי אור. יוצא לפי זה שהראשית זה מאמר סתום. זאת אומרת, זה מאמר של הקדוש ברוך הוא כלפי עצמו. לא מתגלה לאדם. אז כמה מתגלים לאדם? 9. ויאמר אלוהים 9 פעמים. יוצא לפי זה שבבחינתנו השותפות, המעורבות האלוהית בעולמנו היא ב9 מאמרות. ואם בית המקדש זה פי 2 מבריאת העולם, אז זה עוד 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה. בסדר?
כי ביום הראשון, הרי האדם עוד לא היה קיים. למי הוא אמר?
ביום הראשון, האדם עוד לא היה קיים, אז למי הוא אמר? אני לא מבין למה התשובה שנתתי לא מספקת אותך. הסברתי למי הוא אמר.
למי?
אני אמרתי לה ראשית. ואתה לא חשוד שלא הבנת את דבריי, לכן יש לך קושיה על דבריי.
כן.
מה הקושיה?
כן, יכולת להגיד גם את הראשון, אמר למלאכים.
אתה אומר שיכולתי להגיד שאת הראשון הוא אמר למלאכים?
כן.
זה ודאי לא יכול להיות.
למה?
וכי המלאכים קדמונים הם?
כן.
לא, חס ושלום. הרי אתה מטיל אז ריבוי באלוהות. שיש כמה קדמונים, הקדוש ברוך הוא והמלאכים. חס ושלום, חס וחלילה לומר כך. המלאכים נבראים אף הם. מחלוקת אם נבראו ביום השני או ביום החמישי. אבל לא היה עליה לדעת שבריאת העולם הייתה בהתייעצות עם המלאכים. המלאכים לא היו ולא נבראו כלל. שנאמר, רוקה הארץ מאיתי. מאיתי אל תקרא מאיתי, אלא מי איתי. שלא היה מי שעזר לקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. כן. שאם לא כן אתה נופל חס ושלום לשניות או לריבוי אלים. כן. עליי השכיל. הכוונה כאן היא תובנה שכלית ולא נבואה. למה עליי השכיל ולא אליי נגלה או אותי ניבה? יד השם זה נבואה. עליי השכיל. השכיל הכוונה להצליח. בתנ"ך המילה להשכיל אין פירושה להשכיל. בתנ"ך המילה להשכיל פירושה להצליח. בסדר? ויהי דוד בכל דרכיו, משכיל והשם עימו. מה זה משכיל? הצליח. כן, השכיל לעשות. זאת אומרת שלא כמו בעברית שלנו. עכשיו, בואו נחזור אם כן לנושא, אז למה הבאתי לכם את המאמר, את הרעיון הזה של הרב גורן? יש שנבין שהמקדש כולל בתוכו את מעשה בראשית, ולא סתם מעשה בראשית, כפול. לא 9 מאמרות, אלא 18 מאמרות. טוב, איפה אנחנו? הוא מונה שם, איפה שם? במדרש תנחומה, כסדרן, כלל העניינים שהיו בבריאה, שהם היו גם כן במשכן. למשל, בבריאה יש כוכבים, נכון? איפה יש כוכבים במשכן? לא יודעים? מה? איפה יש כוכבים במשכן? אה? אתה יודע או לא? מה הבא?
הוא פתוח, לא?
הוא פתוח. עד כמה שאני יודע, מה שאני קראתי בתורה זה שהיו יריעות. אז הוא לא היה פתוח. אז יש לו איפה היה משהו שמתאים לכוכבים במשכן.
אחים אולי?
לא, הקרסים, קרסי זהב. היו 50 קרסי זהב, נכון? אז כשהמנורה הייתה דלוקה, זה היה מאיר על קרסי הזהב. זה היה נראה כמו כוכבים בתוך השמיים. בסדר? לדוגמה. ולכן אמר הכתוב בצלאל, בבצלאל, והמלא אותו רוח אלוהים. בחוכמה, יש פה סתים החוק, בחוכמה ובתבונה ובדעת. כי ואלו הגימל דברים נבראו העולמות. כמו שכתוב, השם בחוכמה יסד ארץ. כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו. זאת אומרת שכמו שהעולם נברא בחוכמה, בתבונה ובדעת, כך בצלאל בונה את המקדש בחוכמה, בתבונה ובדעת. ועיין זוהר פקודי רש כף א' עמוד א', ושם רש למד א' עמוד א', ובזוהר חדש תירומה למד עמוד ג', עיין שם באורך. ולכן אמרו זל, מישהו עיין שם? לא עיין שם, אז תעיין שם, מה יש? ולכן אמרו זל בברכות דף נ"ה עמוד א', יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. זאת אומרת, הוא מצרף אותם כי הוא צריך לעשות איזה מין תבנית, תבנית מצומצמת של כל הקוסמוס כולו, כולל הרוחני והגשמי גם יחד, וכל זה בא לידי ביטוי במשכן. ולכן האדם מעם הקודש שכולל גם כן כל סדרי בראשית וסדרי המרכבה, כלל הבריאה כולה, הוא גם כן דוגמת ותבנית המשכן והמקדש וכל כליו, מכוון בסדר התקשרות פרקי איבריו וגידיו וכל כוחותיו. כלומר, גם אני היהודי מעם הקודש, אף אני מקדש, וחשב שהמקדש כולל את הכל, אף אני כאדם גוף ונשמה כולל את הכל.
מה דווקא?
למה דווקא מעם הקודש? כי הוא אומר שמי שבא, מי ששייך לעם הקודש, ההשפעה שלו על כללות המציאות היא הרבה יותר משמעותית מאשר של גוי. משהו הוא מכוון בסדר התקשרות פרקי עברה וגידה וכל פרוטיו, וכן מחלק בזוהר כלל תבנית המשכן וחיליו, שהם הרימוזים כולם באדם, אחד באחד יגשו כסדר. לזאת, עכשיו הוא ממשיך כאן בהגעה, ויש לו פסקה נוספת בהגעה. הגעה כל כך ארוכה, שהוא חילק אותה לשתי פסקאות. לזאת, הרי כי ודאי עיקר עניין הקודש והמקדש ושריאת שכינתו יתברך הוא האדם, שהיא מתקדש עצמו כראוי בקיום המצוות כולן, שהם תלויים גם כן בשורשן העליון בפרקי עברי השיעור קומה כביכול של כלל כל העולמות כולם, ואין זוהר תרומה כוסמך בית עמוד בית ואת המשכן תעשה וגומר האחר רזה די יחודה וכולי עין שם היטב, אז הוא עצמו המקדש ממש, ובתוכו השם יתברך שמו. כמו שכתוב, היכל השם, היכל השם, המה. כן, זה, מי אמר את זה? הנביא? ירמיהו. באיזה פרק? פרק ז', זה נכון. זה הרי גם כתוב כאן. כלומר, הנביא אומר על עם ישראל שהם סומכים על היכל השם, שהיכל השם יציל אותם. אז אומר, היכל השם, היכל השם, היכל השם, המה, הם היכל השם. ולכן אם הם מטמאים את עצמם, הם טימאו את המקדש, ואז המקדש יחרב. הם טיהרו וקידשו את עצמם, הם טיהרו וקידשו את המקדש, ואז המקדש לא יחרב. זאת אומרת, יש הדדיות, יש קשר של גומלין בין האדם למקדש. כן.
הפסקה הזאת, אם נראו לתקופת בית ראשון, זו שאני מבינה מה מדברים
איתו? אם הפסקה הזאת הייתה בימי בית ראשון, נכתבת בימי בית ראשון, האם מישהו היה מבין על מה מדברים איתו? אפשר להדליק את המזגן, זה מאוד יעזור. נראה לי שהוא יצא לקוק לידם. מה?
דלוק.
הוא דלוק? איזה דלוק? לא, לא, זה רעש אחר שיש בחוץ. אה, הדלק. כן, אבל בקיצור הוא כזה בחולשה. טוב, זה קוק לפיזיותרפיה. אז איפה היינו? כן, בימי בית ראשון. בימי בית ראשון, אם הם היו קוראים מה שכתוב כאן, הם היו צוחקים. הם היו צוחקים, מדוע? כי הם היו אומרים, מה הוא צריך להסביר דברים כל כך פשוטים? זה כמו שנגיד, אין היום שום ספר שמסביר מה זה לנשום, או ללכת או לאכול. אין ספר כזה. אם יבואו יצורים מן המאדים, והם לא ידעו מה זה לאכול או לנשום ולשתות וכדומה, אז אנחנו נכתוב בשבילם מה זה. בסדר? אז מה שעושה כאן בעל נפש החיים, הוא מסביר לך, עבור אתה האדם המודרני שלא מבין בכלל על מה מדובר, אז הוא מסביר לך. אבל הדברים האלה היו חווייתיים בימי בית ראשון.
זאת אומרת, אדם הלך לספר לראש, מה שהוא עושה שם, יש לו מקבילה במקדש, עדיין הסתכל על עצמו, מה שיש לזה מקבילה במקדש?
בוודאי.
שלך ודאי, זה לא ודאי.
לא, גם לי לא ודאי. אתה שואל האם בימי בית ראשון אדם שחי בסביבת המקדש הרגיש שיש מקבילה בין עולמו לבין המקדש? התשובה היא שכן.
זה גוי.
גם הגוי ודאי הרגיש ככה, הרי הגוי היה מגיע למקדש. מכל העולם כולו היו באים אל המקדש. למה? מה משך אותם שם? הם הרגישו שייכות. נכון? מה זה פשוט? מה?
למה צריך מקדש בכלל, לפי התפיסה?
לפי התפיסה הזאת, לא צריך מקדש, המקדש הוא הסימפטום. כלומר, כשיש מקדש באדם, אז התוצאה היא שיש בניין. ואז הוא מחזיק מעמד. כלומר, זו אינדיקציה, זה כמו, למה צריך מתחום? לא צריך מתחום, יש חום. כן, אבל כדי שתדע. אם צריך טיפול.
יש עבודות שעושים במקדש, לא משהו.
מה?
של עבודת הקורבנות.
כל עבודת הקורבנות היא ביטוי לעבודת הקורבנות שנעשית בפנים. אז זה מרוכז עכשיו. עכשיו, מה שנפלא במקדש זה שמשתפים את כל העולם כולו בעבודה הזאת. את בעלי החיים, את הדומם, את הצומח, את האדריכלות. כל זה משתפים. את המלכות גם. כן, דברים שאני כאיש פרטי לא יכול. כן. מה?
בבית שני, לדוגמה, המקדש הוא סימפטום. בבית שני,
אני
שואל,
אנשים
היו ברמה כזאת
גבוהה
שהסימפטום
באמת
יהיה בית מקדש,
כאילו
לפי מה
שמובן זה שהאנשים לא היו ברמה כזאת גבוהה. בבית שני לא שרת השכינה. נכון? זאת אומרת, המקדש לא היה מקום השרת השכינה, אלא היה מקום של המרכז הלאומי. אז מבחינה מסוימת, המקדש השני פחות טוב מהמקדש הראשון. אבל באופן פנימי, המקדש השני הוא גם בא בשם כלל ישראל. שזה גם מדרגה גבוהה יותר. כלל ישראל, כן? מה שבא בשם הכלל, זה גם המהר"ל בפרק ד' של נצח ישראל. הוא מרחיב בזה. מה ההבדל בין בית ראשון לבית שני? שבית ראשון זה כללות כוחות הנפש, ואילו בית שני זה הנפש עצמה. יש צדים, כן, לכם? צדים לכם. אבא שאלה אותו
את התודעה הזאת.
אף על פי שהייתה להם תודעה כזאת, הם החריבו את המקדש במעשה מראים. נכון. אף על פי שאדם יודע שאישון זה לא בריא, הוא מעשן.
כן, אבל לא השפעה פרטית.
השפעה פרטית. האישון מזיק לי, זה נכון. קצת מזיק גם לשכן שלי, בסדר, נו אז מה? אז השפעה עולמית קוסמית. כלומר, בימי בית ראשון הורגשה יותר ההשפעה העולמית הקוסמית. So what? מה השאלה?
איך אפשר?
איך אפשר? אז דווקא כשעושים מעשים רעים, מחריבים את הכל. מה הבעיה? אז יש רגישות. נו, ואז מה? אני... זה כמו לראות לעצמו בראש. נכון, הם יראו לעצמם בראש. היה, כיוון שעוצמת החיים הייתה גדולה, גם היצרים היו גדולים. היצרים של בית ראשון, אין לנו שום מושג בהם. זה מחמם אותנו לא רע, בינתיים. יש לו שלב, כן, נוכל גם להוריד בגדים וקצת להתעמל ככה. טוב, מה? טוב. וכמאמרם ז"ל, הנה שימו לב לביטוי, וכמאמרם, זכרונם לברכה, ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם וכו'. איפה נמצא המאמר הזה של, של, של חכמי ישראל? מה? לא, זה כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה כתוב בתורה. עכשיו, הוא מביא כאן דרשה של חז"ל, בתוכם לא נאמר אלא בתוכו. בסדר, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, סליחה. נכון? רגע, אתה מקשיב? הלו, אתה איתי? הוא אומר, הוא עושה דרשה. שכאילו, ועשו לי מקדש ושכנתי, לכאורה צריך להיות כתוב בתוכו. אלא, במקום שכתוב בתוכו, כתוב בתוכם. כאילו שהמקדש הוא בעיקר הם, ועשו לי מקדש. הם צריכים לעשות את עצמם מקדש, ואז אני שוכן בכל אחד ואחד מהם. הוא אומר את זה בשם חז"ל. הבנת את זה עכשיו? עכשיו אני שואל, איפה זה כתוב בחז"ל? סנהדרין, וזאת מנין לך? כתוב כאן שזה כתוב בסנהדרין? אני רוצה לראות. כתוב בתורה, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, המילים האלה כתובות בתורה? תראי לי בחומש, איפה כתוב בתוכו לא נאמר אלא בתוכם? מה? מי אמר את זה? אתה אמרת?
אני אמרתי.
אתה אמרת, זה כתוב בחומש? בתוכו לא נאמר אלא בתוכם?
זה
רש"י. רש"י אומר את זה?
כן.
מה כותב רש"י? ועשו לי מקדש. אתה צריך להתקיים בפנים. אז אני חותם לך, אתה לא תמצא את זה ברש"י. תמצא את זה ברש"י, אני מבחר 50 שקל.
זה מופיע
באחרונים? מה אתה אומר?
זה מופיע באחרונים?
הוא אומר שזה חז"ל שאמרו את זה, נכון? אז אני שואל, איפה זה כתוב? בחז"ל. התשובה היא שאתם לא תמצאו את זה בחז"ל, זה לא כתוב בשום מקום. יש כמה מאמרים כאלה שמסתובבים בעם ישראל, ושכולם אומרים כידוע, ואף אחד לא יודע מאיפה המקור. למשל, אחד מהם זה זה.
אלא?
אם הייתי יודע, אז הייתי אומר לך. אני אומר, המדרש הזה לא קיים בשום מקום, לפחות לא במדרשים שהגיעו לידינו. אבל זה בכלל לא משנה. זה מהמדרשים שהאומה ממציאה. או כמו שלמשל, בספר התניא כתוב, על הפסוק ויפח באפיו נשמת חיים, בעל התניא אומר, מן דנפח, מתוכה או מדילה נפח. נכון? והוא אומר שזה כתוב בזוהר. נא להסתכל בזוהר, תגידו לי איפה זה כתוב. מי שימצא לי את זה מהזוהר, יקבל גם כן 50 שקל. זה כבר מתחיל להיות 100 שקל. עכשיו, עוד שאלה שלישית. איפה כתוב, קודשה בריחו ישראל ואורייתא חד הוא?
זה אמרתם, לא כתוב.
לא כתוב בשום מקום. מה עוד? כן? עוד 50 שקל.
הכל טוב יפה.
150 שקל. מה?
יש לנו ביטוי, לא ראינו
עיני ראייה. לא ראינו עיני ראייה.
העובדה שאף אחד לא ראה, זה לא אומר שזה לא קיים באיזשהו...
אבל הוא אומר, כשבאת אני אומר, זה כתוב בזוהר. אני רוצה לראות איפה זה כתוב בזוהר, זה הכל. הוא אומר, כתוב בזוהר, הזוהר יש לו גבול. אני לא מבין. הזוהר שהיה לפניו, אנחנו יודעים איזה דפוס היה לו. הדפוסים של הזוהר, כמה דפוסים של הזוהר? יש בערך 10 דפוסים של הזוהר, זה מה שיש. דפוס מנטובה, דפוס יוזפוף, דפוס וילנה. יש כמה דפוסים, בסדר? אז אנחנו יודעים באיזה דפוס השתמש בעל התניא. בסדר? בזוהר שלו זה לא כתוב. אוקיי? כמו כן גם יש מאמר ידוע שלמה החזיר נקרא חזיר? שעתיד לחזור לישראל, נכון? נא למצוא לי את המקור בחז"ל. עוד 50 שקל, כבר יגנו לי 200. עוד אחד. יש, ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. אני חושב שפה ביקשו לא לשבת כאן בגלל המצלמה, לא? או שאני טועה?
לא, אפשר לשבת.
אפשר? בסדר, אוקיי. אז ישראל ראשי תיבות, לא, זה בסדר גמור, תשאר פה. יש 60 ריבו אותיות לתורה. נכון? נא למצוא לי את המקור. זה עוד, גם מקור בחז"ל, אני מכוון. עוד 50 שקל, כבר הגענו ל... 250 זכה. מה עוד? המאמר המפורסם של חז"ל, יש שאין נביא בעירו. מכירים?
זה לא
מאמר חז"ל. אז מאיפה זה בא? כן? זה בברית החדשה. כן, זה ישו אמר. עכשיו, עוד מאמר. יותר מי ששמרה השבת על ישראל, ששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת על ישראל. מי אמר? מה? לא, אחד העם. כן, בסדר. אנחנו ניתן, יש איזה בוכתה של מאמרים שכולם... עוד דבר. הביטוי המפורסם של חז"ל. אין שמחה כהתרת הספקות. עוד 50 שקל, מי שימצא את זה בחז"ל. לא קיים. מה?
קיבלת המשכורת?
לא קשור לי מזכורת או לא מזכורת.
די, אתה יודע, אני לא מוכן לשלם על דבר כזה.
אתה לא תמצא, נו, בקיצור. זה לא קיים. לפחות לא במדרשים שהגיעו לידינו. אז איפה היינו? כן. שלום, כבוד הרב. היום כאשר כל נציגי העולם, אפילו בעלי מקצועות מתועבים, מגיעים לשרידי המקדש, הכותל המערבי, האם זה אומר שהם מרגישים גם שייכות לחזרת השכינה לציון? כן, הם מרגישים חזרת, לא רק של השכינה, אלא גם של השכינה. ושכנתי בתוכו משך חוכמה על במדבר כ"ט י"ח. סחתן, יפה, מצא לי משך חוכמה. מתי חי המשך חוכמה? הוא חי אחרי רבי חיים מוולוז'ין. הוא חי במאה ה-20, המשך חוכמה. וזה עושה לראות מקור, בחז"ל. טוב, אז בואו נחזור עכשיו. זה סתם היה בשביל הרגשה טובה. טוב. חוכמה מאמרם ז"ל, אני חוזר פה, אבל זה בכלל לא משנה, כמו שאמרנו, המאמר הזה הוא נכון, גם אם לא תמצאו לו מקור בחז"ל. חוכמה מאמרם ז"ל, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם וכו'. וזהו שאמרו הז"ל, גדולים מעשי צדיקים. בגלל, יש ביטוי שכל הזמן אומרים, שומעים את זה תמיד בתקשורת, שאיש באמונתו, כמו שאמר הכתוב, איש באמונתו יחיה. נא למצוא את הפסוק הזה. כן, טוב. וזהו שאמרו הז"ל, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. דאילו במעשי שמיים וארץ כתיב, אף ידי עשתה ארץ, וימיני טיבך שמיים. ואילו במעשי צדיקים כתיב, מקדש אדוני כוננו ידיך, שתי ידיים. פתחו במעשי צדיקים, וסיימו ראייתם ממקדש. הנה, משהו לא מובן. כן, הנה משהו. וכן, אור החיים על שמות פרק כ"ה פסוק ח' ושכנתי בתוכם ולא אמר בתוכו, לומר שהמקום אשר יקדישו לשכנו יהיה בתוך בני ייס. הוא לא המשיך את המילה. עכשיו, זה נכון, אור החיים אומר את זה, אז מה?
הלך 50 שקל?
לא הלך שום 50 שקל. אני ביקשתי מחז"ל. חז"ל זה תקופת התנאים, המוראים, מקסימום סמוראים.
חז"ל זה גם רבותן זכרונה
לברכה. אז תגיד רבותן זכרונה לברכה, זה גם רבי חיים מוולוז'ין. זה אמרת מה-20
וזה
לא עוד
איך שהחלקת את זה.
נו, מתי חיי אור החיים? מתי חיי אור החיים? תגיד. מתי הוא חי?
200
שנה. נו, זה חז"ל זה?
מה זה?
זה לא חז"ל, נו.
שלא יבוא לרב בלילה.
למה שלא יבוא אליי בלילה? עד רבה, שיבוא. יבוא, נקבל אותו בשמחה. כן. אז איפה היינו? כן, שהוא שואל, הרי כתוב, חז"ל אומרים ככה, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. ומאיפה הוא מביא ראייה? מקדש אדוני כוננו ידיך. אז מקדש הוא מעשי צדיקים. מסביר, מעשי צדיקים הם בונים את המקדש של מעלה. כי כן באמת שהצדיקים על ידי המעשיהם הרצויים לפניו יברך, הם מקדש השם ממש. ויש לבאר על דרך זה הכתוב, ועשו לי מקדש ככל אשר אני מראה אותך וכן תעשו. וחז"ל דרשו וכן תעשו לדורות. ולדרכנו, כלומר מכאן המצווה לעשות כלי המקדש בכל הדורות. ולדרכנו יש לומר גם כן, שרצה לומר, אל תחשבו שתכלית כוונתי היא עשיית המקדש החיצוני, אלא תדעו שכל תכלית רצוני בתבנית המשכן וכל כליו, רק לרמז לכם שממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמכם, שתהיו אתם במעשיכם הרצויים כתבנית המשכן וכליו, כולם קדושים, ראויים ומוכנים להשרות שכינתי בתוככם ממש. זהו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם דייקה, שככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן, תכלית כוונתי שכן תעשו את עצמכם. וכן אמר הוא יתברך שמו לשלמה. כן.
זה לא מסתדר בדוגמה של המדחום.
של?
של המדחום.
של המדחום, למה?
המדחום הוא סימפטום. נכון. זה כאילו, עושים את המקדש וזה שהם צריכים לדעת איך להתנהל. הרב קודם אמר, מסתבר, שאנשים, כמו שהם מרגישים, כתוצאה מזה יש את המקדש. כל לכאורה זה התיקון ההפוך.
של מה?
מה שאומר פה.
לא נכון. ממה אנשים לוקחים דוגמה? מהמקדש או מהתבנית? איך כתוב? ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המקדש, תבנית המשכן ותבנית כל כליו, וכן תעשו את עצמכם. על פי מה? על פי התבנית של המשכן.
קודם, אם הבנתי נכון, הרב דיבר על כך, שבעצם האנשים היו במצב ש...
אני מדבר על ג' מוקדים. מוקד אחד, תבנית המשכן. מוקד שני, האדם. מוקד שלישי, המקדש. אתה מבין שיש הבדל בין תבנית לבין משכן? בין תבנית המשכן למשכן? כן או לא?
כאשר התבנית זה התוכנית?
אני... כן, כן, התוכנית. העולם האידאי, המשכן של מעלה, נכון? המשכן של מעלה הוא התבנית של הנפש האידאלית. ולכן, אדם מתבונן באותה תבנית, ולפי זה יודע כיצד לתקן את נפשו. ומתוך שהוא מתקן את נפשו, השם שוכן בתוכו. והסימפטום לדבר הזה, כמו המדחום, זה המקדש שבפועל. בסדר? אז אם כן, הכל על מקומו. בא בשלום. כן.
אז לפי זה צריכים ללמוד כל המשכן,
שנגע, זה ישפיע עלי. יפה. זאת אומרת, אם אתה תלמד איך המשכן והכלים נראים, אתה תדע את מפת הנפש. זה מה שכתוב, ככל אשר אני מראה אותך. מה זה אותך? הרי בעברית היה צריך להגיד, בעברית שלנו לפחות, ככל אשר אני מראה לך. נכון? לא ככל אשר אני מראה אותך. אבל הפשט הוא שאני לוקח, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לוקח אותך, דהיינו את משה, ואני מראה אותך לאחרים. ואיך אני מראה אותך לאחרים? את תבנית המשכן ותבנית כל כליו. כלומר, התבנית של המשכן וכליו, זה הנפש של משה. וכן תעשו, שעל ידי שתתבוננו בתבנית הזאת, תוכלו לקחת מודל לחיקוי ולהיות כמשה. מובן? רק שנייה. כן, ותודת דוד על משלי פרק תדווה, פסוק למד, מאור עיניים, מערת עיניים, בדבר המסופק ישמח לב. כי אין בעולם שמחה כהתרת הספקות, שמוע טובה בדבר. כן, מצודת דוד, זה ידוע. מצודת דוד על משלי הוא אחד המקורות הקדומים לביטוי אין שמחה כהתרת הספקות, וכן בשוט הרמה סימן ה. למה לא הבאת גם את שוט הרמה? כן? אבל כל זה, זה מאוחר. אני מחפש מדרש, מאמר חזל, אין. אין שמחה כהתרת הספקות. בא למאמר, רבי דוד אל תושר, בא למצודות, ותודה רבה לרב גוגל. כן, בסדר, גם אתה הבאת את המקום. כולם מביאים את המצודות הזה. כן? מצודת דוד. אבל המצודת דוד הוא כאילו מצטט איזשהו מקור קדום שאף אחד לא יודע מה הוא. כן. עוד מעט יביאו לי גם שהאור החיים אמר על והחזיר שעתיד לחזור לישראל. וגם שיש 60 ריבוא אותיות בתורה, לתורה, זה ראשי תיבות ישראל, זה נמצא במגלה עמוקות לרבי נתן נטע שפירא. ויאללה, תביאו כבר. אבל כל הדברים האלה, זה לא עובר את ה-500 שנה. את אפילו את ה-400 שנה זה לא עובר. נו, אז באמת.
כן.
כן, בינתיים השקלים אצלי, אין מה לעשות. כן, בבקשה. דוגמה זה פשוט מאוד. איך בנוי המשכן? יש שם, מה יש במקום המרכזי? מה יש בקודש הקודשים? ארון וכרובים, נכון? ולמה משמשים הכרובים? מקלט, נכון? מקלט. כלומר, זה שם משה מכניס את ראשו מבין שני הקרובים, שם יש שומע את הדיבור, נכון? כלומר, הדבר שהוא ראשית ההכרה של האדם, זה שהוא פתוח כלפי מעלה לקבל, פורסי כנפיים למעלה, נכון? אחר כך יש פרוכת. הפרוכת מבדילה בין קודש הקודשים לקודש. ומה יש בקודש? מה יש שם?
מנורה.
מנורה ושולחן. דהיינו, החוכמה והכלכלה. נכון? שמקבלים את הערתם מן הקודש הפנימי. מה?
החוכמה.
החוכמה, זה המנורה. הרי חוכמת אדם תאיר פניו, נכון? והכלכלה זה השולחן, נכון? ואחר כך מבחוץ יש קדושת המעשים. כלומר, יש לך קדושת הרצון, זה קודש הקודשים, קדושת החוכמה והתכנון, זה כלומר, החוכמה העצמית והחוכמה המכוונת אל המעשה, דיינו מנורה ושולחן, זה קדושה בפני עצמה. ואחר כך יש קדושת המעשים על ידי מזבח החיצון, שבו אתה מעלה את המעשים לשורשה. הנה, זה דוגמה. זה תבנית המשכן. זה הנפש של משה. בסדר? יש גם הנפש של אהרון שבא לידי ביטוי במשכן. זה המקדש של פרשת תצווה, שהוא שונה מהמקדש של פרשת תרומה. כי יש מי שכמשה, יש מי שכאהרון. בסדר? אבל זה קשור לשיעורים שהעברתי פה במכון מאיר על ספר שמות. כל המעוניין יכול לשמוע את השיעורים האלה. כן. טוב, בואו נמשיך. איפה אנחנו? כן. ולדרכנו יש לומר, כן. שרצה לומר, אל תחשבו שתכלית כוונתי היא עשיית המקדש החיצוני, אלא תדעו שכל תכלית רצוני בתבנית המשכן, וכל כליו, רק לרמז לכם שממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמכם, שתהיו אתם במעשיכם הרצויים כתבנית המשכן וכליו, כולם קדושים, ראויים ומוכנים להשרות שכינתי בתוככם ממש. זהו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם דייקה. שככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן וכולי, תחליט כוונתי שכן תעשו את עצמכם. כן, כך הוא מסביר את המילים וכן תעשו. וכן אמר הוא יתברך שמו לשלמה, אחר גמר בניין המקדש, הבית הזה אשר אתה בונה הוא רק אם תלך בחוקותיי וגומר, ושכנתי בתוך עמי ישראל דייקה. הוא לא אומר ושכנתי בתוך המקדש. ולזאת, כשקלקלו פנימיות המקדש שבתוכם, אז לא הועיל המקדש החיצוני, ונהרסו יסודותיו, רחמנא ליצלן. וזה שאמר השם ליחזקאל, הגד את בית ישראל, את הבית, ויקלמו מעוונותיהם. זה מאוד מוזר. כלומר, המלאך מראה ליחזקאל את מבנה המקדש השלישי, והוא מצווה על יחזקאל לצייר את זה, ולהראות את הציור הזה לבית ישראל. ועל ידי שהם יראו את הציור, הם יתביישו. מה יש להתבייש מלראות ציור אדריכלי? ואם נחלמו מכל אשר עשו צורת הבית ותכונתו ומוצב ומובעיו, וכל צורותיו ואת כל חוקותיו וכל צורותיו וכל תורותיו, הודע אותם וכתוב לעיניהם וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותם. כלומר, איך הם ישמרו את צורתו וחוקותיו ועשו אותם? הם יעשו את עצמם בהתאם למבנה של הבית השלישי. והוא מבואר, וכתרגומו, ואם יתקנעון מכל דעבדו במחזהון צורת ביתה ותיקוסה וכו'. שלום הרב, על מנת שבית המקדש ממש ייבנה, צריך שכל עם ישראל יעשה מעצמו מקדש, או שצריך רק רוב עם ישראל? מה היחס הדרוש על מנת להחזיר את המקדש ולחזיקו בעולם הזה? בשביל שבית המקדש ייבנה, צריך שעם ישראל ירצה לבנות אותו. וכדי שעם ישראל ירצה לבנות אותו, אז צריך שעם ישראל ישתנה. כן? אז מה שנקרא שינוי משמעותי. יש תמיד מסה קריטית של שינויים תרבותיים וערכיים, שגורמים שאחר כך הדברים משתנים. כן? האם זה צריך להיות כולם, כולם? לא יודע, זה פרטים כבר. מה? גאולת החישנה. נכון. גאולת החישנה זה בזכות. נכון? גאולת בעיתה, זה אומר שהזמן כבר שינה אותנו. תמיד יש שינוי, רק שבגאולת בעיתה זה שהזמן עשה את שלו. טוב, נמשיך. ובזה יובן הכתוב. עכשיו אנחנו חוזרים לתוך הטקסט העיקרי. ובזה יובן הכתוב, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כן? מכירים את הפסוק הזה? בראשית ב', פסוק ז', נכון? עכשיו, יש הרבה מה לדייק בפסוק הזה. מה שרבי חיים מוולוז'ין רוצה לדייק זה לגבי הלמד של לנפש חיה. ויהי האדם לנפש חיה. מה זה לנפש חיה? היה צריך להיות כתוב, ויהי האדם נפש חיה. או, ויהי באדם לנפש חיה, שהנשמת החיים הפכה לנפש חיה באדם. אבל לא כך כתוב. כתוב, ויהי האדם לנפש חיה. אז להיות ל, בעברית, זה למלא תפקיד כלפי אחרים. לך, והיית לנו לקצין, לכל יושבי גלעד. אמרו יושבי גלעד, זקני גלעד, ליפתח. אז, וחזקת והיית לאיש. מה זה לאיש? אתה מנהיג אחרים. כן? אבל היא האדם לנפש חיה, הוא הפך להיות הנפש המחיה אחרים. מי הם האחרים? שהאדם מחיה, שהוא משמש להם כנפש. מה? כל העולם כולו. יפה, זה מה שהוא אומר כאן. ופשוטו של מקרא, ועדיין הוא כתרגומו, והבה באדם לרוח ממללה. ורצה לומר שכאשר היה הגוף לבדו, היה עדיין עפר ממש בלו שום חיות ותנועה. וכאשר נופח בו נשמת חיים, אז נעשה איש חי להתנועה ולדבר, והם רמבן בפירוש התורה. כן, ששם הרמבן אומר שבניגוד למה שקורה, שהיה אפשר לחשוב, שהאדם בנוי משלוש נפשות, כפי שאמרו הרופאים. שמרו שהאדם יש בו נפש צומחת או טבעית, חיונית והוגה. הרופאים זה גלינוס. גלינוס. כן? מובא בתחילת שמונה פרקים לרמב"ם, פרק ראשון. שהם אמרו שיש שלוש נפשות באדם, הנפש הטבעית, החיונית והשכלית. ואז יוצא שאם אנחנו ניטול מן האדם, היה אפשר לחשוב כך, שאם אנחנו נוטלים מן האדם את הנפש השכלית, נשאר לנו בעל חיים. ניטול ממנו גם את הנפש הנפשית, הבהמית, יישאר ממנו צמח. ניטול ממנו את הנפש הטבעית, יישאר ממנו עפר. אז בעצם מדובר בעפר ועוד שלוש מדרגות. אומר לך הרמב"ן, לא נכון. הכתוב גילה לך שאם אתה נוטל חלק מנפש האדם, נטלת הכל, נשאר רק עפר. יש אחדות בין חלקי הנפש. זה לא שלוש נפשות, אלא זה נפש אחת עם שלוש פונקציות. כן? ככה, זה הרמב"ן. זה מה שהוא מפנה אותנו אליו, רבי חיים.
בבתי חולים רואים בחוש.
מה?
בבתי חולים רואים בחוש. יש אנשים שנתן להם משהו, והם מודרים.
טוב, אז זה קושיות על הרמב"ן. אמנם, בקרא ויהי באדם לא כתיב. כן? בתרגום אונקלוס כתוב, והבה באדם לרוח ממללה. אבל בפסוק עצמו לא כתוב ויהי באדם. לא כתיב, אלא ויהי האדם. לזאת יש מקום לפרשו על פי שנתבהר, שהאדם בנשמת החיים שבתוכו, הוא נעשה נפש חיה לריבוי עולמות אין מספר. שכמו שכל פרטי הנהגות הגוף ותנועותיו הוא על ידי כוח הנפש שבקרבו, כן האדם הוא הכוח ונפש החי, הנפש החיה של עולמות העליונים ותחתונים לאין שיעור, שכולם מתנהגים על ידו כנזכר לאל. כן. ויהי זה לשון צער,
נכון.
כן, אז יעיין נא כבודו בהקדמת המהר"ל לספר אור חדש. אור חדש זה הפירוש שלו למגילת אסתר, ושם הוא דן באריכות בביטוי ויהי. ויהי בימי אחשוורוש, הוא הביא את הסוגיה במסכת מגילה, שכבר היא שאלה את זה, איך אפשר להגיד שויהי זה לשון צער, יש כמה מקומות שאי אפשר להגיד כן. אז שם הוא מסביר שויהי זה או לשון צער או לשון שינוי. הוויה חדשה, גם עליה נאמר ויהי, וכל הוויה חדשה יש בה צער מסוים ביחס לביטול ההוויה הקודמת. בסדר? אבל זה צריך להרחיב שם. יש סוגיה במסכת מגילה, מאוד מעניינת בזה. כן.
רב, אני לא מבין מה שמקודם אמרנו על בתי המקדש, ראשון, שני, שלישי, יש התפתחות בין כל אחד לאחד. ועכשיו אנחנו נמצאים בדור שאין לנו תבנית המשכן השלישי.
נכון.
ואם אדם רוצה לתקן את הנפש שלו, לאיזה תבנית להתאים?
יפה. כלומר, אתה אומר, אם אנחנו לוקחים מן המקדש דוגמה לתיקון הנפש, הרי אין לנו היום מקדש, לא ראשון, לא שני ולא שלישי. אז למה, במה נתפס? נכון? במה שאפשר. זאת אומרת, יש לפנינו התבניות של המקדשים השונים. אז מהם אנחנו יכולים ללמוד כללים לגבי נפש האדם. בסדר?
אבל יש התפתחות בין הראשון.
יש התפתחות,
יש
נכון.
ספר שמות אחד, אין ספר שמות. הרב שושר כי לא נתן ספר שמות א', שמות ב'.
אתה צודק, יש לנו רק ספר שמות אחד. עכשיו, בו אנחנו קוראים כל שנה. אם אנחנו קוראים בו כל שנה, סימן שזה גם בעל השלכות עבורנו. למרות שהיה בית שני ושלישי. שהיה ראשון ושני ושיהיה שלישי. כי אם אתה שים לב, גם, אמרתי גם שאף על פי שהמבנה של המקדש משתנה, אבל המבנה הבסיסי לא השתנה. נכון? טוב.
מה זה משנה אם המקדש קיים? בסופו של דבר, זאת אומרת, אם האדם מתנהג על פי התבנית, אז בית המקדש נבנה לפי מה שאני הבנתי, או שזה לא נכון.
נכון.
זה מתחיל מהאדם, ואחרי זה...
זה מתחיל מן האדם, וזה מסתיים במקדש, נכון.
גם המקדש לא קיים, אני אסתכל בתבנית שלו, ואני...
אם המקדש לא קיים, זה סימן שאתה לא עבדת טוב.
מה?
אם המקדש לא קיים, אז זה סימן שלא עבדת טוב. כלומר, אמרנו, ההתבוננות איננה במקדש, אנחנו מתבוננים בתבנית. ואחרי שאתה מתאים את עצמך לתבנית, אז ממילא המקדש הפיזי קיים. ואז יש עושר גדול בעולם, כי אז יש מרכז לאומי, יש מרכז אפילו עולמי. לעבודת השם.
מה זה אתה? מה זה אדם פרטי? כאילו אם יש אדם אחד שתיקן את עצמו, בזכותו...
אם אדם אחד תיקן את עצמו, אז הוא הפך את עצמו למקדש. זה כן. כתוב, לכן אמרו חז"ל, כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. מה זה בית המקדש בימיו? הוא בית המקדש. כן? אבל זה פרטי, זה לא הכלל. חבל. מדרגת הכלל חסירה. כן?
זה שהמקדש הוא התכלית ולא האדם הוא התכלית.
המקדש, כלומר, האדם הכללי הוא התכלית ולא הפרטי.
זה נכון. זה המקדש, זה לא האדם.
כן, אבל המקדש במובן של ביטוי לשלמות הכלל, נפש הכלל. בסדר? לא עצם האבנים, או הבטון, או כל החומרים שימציאו. תאר לעצמי שבבניין המקדש, במהרה בימינו אמן, אינשאללה, יהיו חומרים מיוחדים מאוד. כל הטכנולוגיות האפשריות יש.
חמש הסוכנתו.
חדש, תמיד יהיה מי שיתנגד. מישהו פעם אמר לי שהוא מציע שיבנו את בית המקדש מזכוכית וישלבו בתוכו את כיפת הסלע, כדי לא להחריד, כזה...
קומפקט.
לא, לא קומפקטי בכלל, אלא להפך, זאת אומרת, זה יכלול.
מבחינתו.
זכוכית, אתה יודע מה זה מקדש מזכוכית? זה יכול להיות מעניין.
סליחה,
מה זה? חממה, עשי מזגנים, הכל. זו שאלה מעניינת מאוד. תסביר לי מה הקשר בינה לבין הנושא הנלמד כאן.
אני רואה מחסה לזה, אני רוצה להתקרב לזה.
אתה רואה מחסה ואתה רוצה להתקרב. אז אני עוד לא הבנתי מה זה קשור לתיקון חצות. תיקון חצות זה הצער שאנחנו מרגישים על זה שהשכינה לא שורה. אז אתה שואל, האם אלה שתיקנו תיקון חצות התכוונו שיגידו אותו? זה מה שאתה שואל. כן, אז אתה שואל, האם יש עניין לומר תיקון חצות? אני שואל אותך, האם אלה שחיברו את תיקון חצות התכוונו שיאמרו אותו או לא? אז לכן השאלה לא שאלה. זאת אומרת, ברור שאדם כתב ספר, ודאי שהוא התכוון שיקראו אותו. כן? אם יש מי שתיקן תיקון חצות, אז התכוונו שיגידו אותו. לכן השאלה איננה האם יש עניין לומר תיקון חצות. אתה יכול לשאול, למי יש עניין לומר תיקון חצות? זה לא כל אחד, זה מידת חסידות. כיוון שאם תיקון חצות הוא מידת חסידות, אז נוהגים בו כמו כל דבר שהוא מידת חסידות. כן? טוב, איפה היינו? כן, אז אם כן ראינו שהפעולה של האדם מישראל יש לה השלכות עצומות, כי בעצם האדם הוא נפש חיה המחיה את כל העולמות. טוב, אחר כך הוא מרחיב את זה מאוד, אבל מה נעשה שהשיעור הגיע לסיומו? עד כאן.